כן, שאני היום נלמד רב נחמן, שאני אמרתי את כסלב, ואני כבר יצאתי ידי חובה. הבוקר היה לנו תפילה מבוקר, היה באמת מאוד מעורר. אנשים השיגו ענתם, החלטו לקום כך מוקדם. התחלנו בחמש, עוד היה למשל איזו משימה די ספורט, די אתגרי. נגיע לכאן בחמש, אז כאן שהייתי גם בלחץ, אז כבר בשלוש התעוררתי, ופחדתי לרדת שמה אני לא אקום, אז הלך לי הלילה. וכל מיני שיגיע לאתגר הבלתי מושג הזה, הגיע עוד כמה שעה חמש בבוקר. אבל זה משתלם, בסך הכל, כאן קוצב לנו קטנה, אבל היה משהו שפרדותי, צריך לעורר כל ההקשר והרוח והשעה, והאיטיות של ההתנהלות האיטית, והאיטיות של לקבל את הבוקר. אנשים שימו לב אל הנשמה עם אנשים בבוקר, אחרי זה קצת ללמוד עם נחמן, אחרי זה קצת להתפלל בנחל, אחרי זה ללמוד אדמור הזקן. יופי. אז אדמור הזקן כבר, זה יותר חובה, זה אדמור הזקן כבר יצאתי הבוקר. אני רוצה להמשיך עכשיו קצת בעניינים שלנו, שדיברנו על אכילה, על צביעה, בהקשרים מסוימים שראינו אותם עד עכשיו. אני רוצה עכשיו, בחרתי לדבר היום על... נזכרתי באיזושהי שיחה שלי ליום כיפור לפני, בשנה שעברה, ועוד על הצום כתיקון הזמן, ואני רוצה להגיד לך משהו בשיחו של איתן, שכל ההתעוררות שלי לעניין הזה היה בעקבות מאמר שהוא כתב בקונטרס לפני כן. אני לא זוכר באותה שנה או לפני כן, הקונטרס, באותה שנה, נכון, בעין ג', שנה שעברה, לא, לא, לא אחרון.
על הצום?
על הצום, בקפקא, וזה זה היה, זה אומר לי באיזה קונטרס שהיה באלו שעבר. ומאוד הדליק אותי, המאמר הזה מאוד הציט לי משהו. בעקבות הידח עליי הרוח, קראתי בילן כיפור שיחה שלא הייתה לי, לא בדיוק מה שנכתב ואמר שהיית, אבל השראה הייתה מהמקום הזה. אז פשוט שלפתי כאן משהו מאותה שיחה, ומה שאני רוצה לראות לא כל כך את השיחה, אלא לא הייתה הקדמה, כי זה לפעמים שאתה להכניס לאווירה, ולהתעמק ביחד בתורות של אבי נחמן, שכדרכו הוא מפתיע. יש, הוא מדבר על, על הזמן, על, על הצום, בקשר של יום כיפור, כתיקון הזמן. וסתם ככה, גם נחל יערוך באותה שיחה, לדבר על זה שבעצם העבירה, התיקון של העבירה זה התיקון של העבר. כיוון שהעבר הוא, זה אותו שורש, אני חושב, בלשון, אני חושב שעבירה, האם בקרש, זה ממש אותו שורש. והתיקון של העבר הוא בעצם שההנחה היא שאנחנו משאירים בכל רגע שאנחנו חיים את ההווה, אנחנו משליחים אל החסר הגרוטאות של העבר את, את מה שהיה, ושם בעצם הזמן נופל, או הזמן נפול, ובמציאות הצום זה דבר מאוד מרתק, הקשר בין הגוף והזמן. הרי דיברנו על הנושא של זיכות גוף הנשמה, כאן במציאות הצום אנחנו מתקנים את הזמן, ובעצם יכולים לתקן ולהעלות ולחלט מחדש את הזמנים הנפולים שישארנו מאחורינו. רק כדי שזה לא ישמע לכם קצת מופשט מדי, באופן שאני רואה אותו כמשהו מאוד ממשי. זאת אומרת, אנחנו נסתכל על יום אתמול כי יעבור. מה נשארנו מהאתמול? אנחנו חיים כל רגע את ההווה, עם קצת פנים אל הדקה הבאה, אבל מהאתמול לא נשארנו למעשה שום דבר. והאתמול הזה הוא למעשה כל הביוגרפיה עד הרגע הזה. אנחנו חיים בשביל סרט נע שחווים ריגושים של הרגע, אבל אין לנו איזו התעסקות או עניין בכל מה שהיה בעבר, זה עבר עין, כמו שאמר אבו הקדמונים. העבר עין, ההווה, העתיד, עדיין ההווה כרף עין. עכשיו כאן רב נחמן לא קיבל את העין, העין לא הלך על העין הזה כאילו זה כבר נגמר ועבד מן העולם, אלא הרב איזה מושא לתיקון, ועד כדי כך שבסופו של עניין התכלית שרב נחמן רוצה להציל לפעמים בתורות שהבאתי כאן, הוא מעוניין לסרטט את העבר כחומרים שהם בעצם הפכים, יוצרים את על רצף הזמן, יוצרים איזושהי אחדות, יוצרים איזשהו סוג של ממשות, באופן שבו כשאדם חושב על עצמו ועל חייו ועל גורלו וכו' וכו', הוא לא מסתכל מה כרגע, איפה אני נמצא, אלא הוא אוסף איתו את כל הרגעים שהיו גם בעבר הרחוק ביותר, יוצא אפילו בזמן של הקדמונים שמהם הוא בא, כל אחד הוא הרי הוא בשחור, זה חוליה ברצף העבר, ואז בעצם האדם אוסף את הזמן לזה נקודה אחת, וכאן יוצרת איזושהי תחייה, וכאן בדרך הזו רב נחמן רוצה לפרש צום יום הכיפורים. אני לא מדבר שעל יום כיפור, עכשיו זה לא עניין שלי, אבל בואו נסתכל עכשיו ביחד בתורה, ואני פשוט נלמד אותה ביחד, אני גם לא זוכר אותה בדיוק, עברתי עליה ואני לא ממש, אני הבאתי את זה כאן כדי ללמוד ביחד, לא כדי ללמד דברים מוכנים, פשוט נקרא ביחד. שאלה? תביאו לה, אין, יש את זה. כי על ידי התענית, נתחיל כאן בקוף הניתית, אחרי זה נלך לסמך ב' ונראה כמה שנספיק. כי על ידי התענית נבנה קומת וחיות השמחה, כי מעלת התענית שמראו בחיים מתים. היינו הימים שעברו בחושך ואין להם שום חיות, כי כל יום ויום נמשך עליו שפע מלמעלה. כשעושים וזה היום מצוות ומעשים טובים, אזי מחיי היום הוא ממשיך לחיות בשפע רב מלמעלה. הרי חס ושלום, אם אינו עושה במצוות, אזי אינו יורד עליו שפע מלמעלה, כי אם בצמצום גדול מאוד, רק כדי חיונו בצמצום. כשהוא נוטל זה היום ועושה בחס ושלום רע, אז הוא מוריד ומניק ומוצא את השפע המעט שיש בזה היום, עד שמוצאת גם עצם החיות שיש ליום בעצמו, מלמד השפע הבא מלמעלה דברים ביומו, כל יום הוא בריאה. יש לו חיות עצמו מלבד השפע, והוא מוצץ גם חיותו העצמי של היום. עד שנשאר הימים הללו פגרים מתים. כמו משל התינוק ינק בשדה אימו, כל מה שיש לחלב ינק החלב, וכשנפסק החלב מוצץ דמה וחיותה ממש. אך על ידי התענית הוא מעורר ומחיה הימים הללו והכל לפי התענית. טוב, זה מין פסקה של הקדמה, שלכל יום יש את החיות שלו, ועליו נמשך אותו שפע של אותו יום, ואז יש פה שני דברים, יש את החיות העצמית של היום, ויש את המעשים הטובים שהוא עושה. זה למשל, קם בבוקר והתפלל תפילה מעוררת, אז הוא קיבל חיות באותה תפילה. ואם כבר, התפילה הזו כבר לא היה בחיות, הוא לא יכול לנהוג ממנה, אז הוא ינהוג חיות בעצם היום. כשכן יש יום חדש, כל אחד מרגיש שזה שיום חדש בא לעולם. לקום אחר הבוקר עם שיר חדש בלב. אז החיות עצמה היא של היום, לא בגלל שהיה לי איזו הערה, או איזו השראה עם מעשה טוב כזה או אחר שעשיתי, אלא יש חיות בעצם ההתחדשות שבא יום חדש לעולם. אבל גם זה באיזשהו מקום שאדם חווה את היום, גם את המעשים הטובים, וגם את היום עצמו, ששניהם כבר מיצו את עצמם, ועצם כבר אין יותר חיות שם, מה שנותר זה לחכות ליום הבא. וכרגע, אם שמסתכלים בפרספקטיבה מבט לאחור, אז כל החיות שכבר בעצם נוצלה, כאילו זה מין מאגר של אנרגיה, מאגר של חיות, שכשהוא בעצם כבר בא למיצוי, אז זה נהיה פגרים מתים. ואז יבוא רב נחמן, זה בעצם ההקדמה, שהוא מתאר כאן איזה תינוק, שבעצם אם אין חלב, אז הוא יונק את הדם שלה, כאילו אין כבר בעצם מה לינוק. דרך אגב, זה אחד, אם אני אפרוש רגע לשפה אחרת, זה בעצם המאמץ העצום, או התיאוריה הרציונל, שעומד בבסיס המאמץ של הירוקים. שהעולם הוא זה מאגר שהולך ומתקלה. כי האדם בגלל חמדנותו, בגלל ניצול משאבי הטבע. אני יודע שברמה לא של הזמן, ברמה של הטבע. שיש, ותופסים בצדק. העולם הוא לא, תופסים אותו כזה מין פרה חולבת אינסופית, שכל מה שנותר זה לינוק מהטילים שלה, ולייצר עוד קניונים ועוד מוצרי צריכה, ועוד אינסוף נגיסה במשאבים הכי יקרים שיש בטבע, שזה מאגרי הנפט, זה הטבע עצמו, כל מה שמונח מאחורי המשאבים של הטבע, הוא למעשה הולך ומתקלה. ולמה זה מתקלה? בגלל שבאמת האדם בחמדנותו ינצל בלי סוף, ולאט לאט גם המאגרי הטבע הופכים להיות פגרים מתים. אחת החוויות הקשות שהיו לי, כשהייתי לפני 30 שנה, הייתי רב של בית יתיר, ושם קיבלתי הרבה שיעור מהחבר'ה, מהמושבניקים. בין השאר, למדתי ממש באופן כמעט מבהיל, איך שהמאבק של החקלאים בכל העולם, בכל הדורות, הוא בעצם מרעיל את האדמה. הוא מרעיל אותו ברמה כזאת שכבר למעשה האדמה כבר לא, אין לה את אותה אנרגיה, אפילו הפירות שאנחנו אוכלים, והירקות שאנחנו אוכלים הם כבר לא, הם באותה איכות תזונתית, כמו שלפני הרעלה. ומה שקורה שכמעט שיש מזיקים, המזיקים נמשכים, אז מרסיסים אותם ומרעילים דרך הריסוסים, לא רק את הפירות עצמם, אלא גם את האדמה. וכתוצאה מכך, יש תהליך שהוא די מבהיל, שאלה שמבינים עניין בזה, הסבירו לי והשחירו לי את העיניים, שבעצם האדמה עוברת תהליך איטי, אמנם, אנחנו לא מוראים שבחר בוקר כבר לא יהיה מה לאכול, אבל התהליך עצמו הוא תהליך כזה, שלמעשה המשאבים של האנרגיה והחיות, נקרא לזה, שהקדוש ברוך הוא נתן באדמה ככוח מחיה, כאנרגיה מצמיחה, הוא הולך ומתקלה. כתוצאה יש איזה מין מאבק אינסופי בין התהליך התחדשות של האדמה לבין תהליך המוות של האדמה. וכרגע, זה כאילו, אני לא אמרתי פה חדשים מפליגים, אבל מאוד התפסתי בדמיון מול התורה. כלומר, אנחנו הולכים לכיוון יותר פרטי של איש אחד, שהחיים שלו באיזשהו מקום הולכים לעבדון, הוא מגיע בסוף ימה, אבל למעשה הם פגרים מתים. הוא מגיע, לא רק שהוא בא, כשהוא נמצא על האלונקה של בית חברי קדישה, הוא נמצא שם כגוף מת, אלא לא רק הגוף שלו מת, אלא גם הנשמה, גם כל החיות שלו כבר מתה. הוא מגיע בלי כלום, הוא מגיע בלי, הוא מגיע בלי אוצרות של, שיכול להביא אותו למעלה, מה שיקרה אצל אברהם אבינו בשפת חז"ל, בא בימיו אמו, ושהוא לוקח, עכשיו זה לא רק עניין שאדם לוקח מעשים טובים באופן מיסטי, הוא מגיע למעלה ויהיה לו זכויות למעלה. רב נחמן הלך משהו מאוד פיזי. הוא אומר שיש, אם אדם מגיע עם החיות של הימים שחלפו, הוא מביא איתו למעלה, הנה, יש כאן. רב נחמן אומר שאדם מביא איתו אוצרות ממשיים, זאת אומרת, יש מקום, הימים הללו ניכרים, כשהוא כותב למשל אחת התורות שאדם צריך להבין בן ותלמיד, כי הבן ותלמיד, תלמיד זה הממשיך שלו. אחת התורות אומר, עכשיו, מה הכוונה? כשאדם נשאר כאן, הוא לא, לא את הכל, הוא, לא הכל מת. לא הכל מת. יש, נשארים פה פיסות חיים, פה למטה, וזה תלוי, בבחינתו של רבי נחמן, בשאלה של הצום. כלומר, כמו שאנחנו מתקנים את הפגרים האמיתיים. אבל אני חושב שרבי נחמן תפס כאן את המוות, באמת במובנים ואת האפשרות לתקן את המוות, ולהביא אותו לחיים, במובן הזה שכל אדם יש לו, יכול באמת ליצור תמותה מתמשכת שכל מה שיש בו, והוא יונק את חיותו, אומר, עושה מה שעושה, אבל למעשה אין לו אמון שאלוקים שוכן בכל הרגעים שהוא זכה לחיות כאן בעולם הזה, הוא מזניח אותם, כל מה שהיה היה, ומה שבאמת, מה ידעה ואהבה, ובעצם נשאר עם יום המוות שלו, נגיד, יום הסיום של האדם, עם אותה חיות של אותו יום. מה הייתה חיות? בדרך כלל זה לא חיות, מי יודע מה, הוא הולך למות. אבל הוא נשאר עם משהו כאן בעולם, והוא הולך בין העולם בעצם משהו רזה, משהו דל כזה, משהו שהוא ומה נשאר? נשאר קצת הספדים של הדרשנים. ואחרי הספדים נבזק, גם הספדים בספטים. גם הם נגמרים. ואז בעצם נשארים בלי כלום. עכשיו, אתה יכול לומר במובן פשוט שזה לא בדיוק ככה. אדם פעל בעולם, אז לך תדע איזה ראשים הוא השאיר פה ושם כל חייו. אין אדם מושג מה הוא השאיר. אבל רב נחמן התעקש שהוא לא יסתפק רק בזה. הוא יסתפק שיש בידי אדם, הוא כאן מציע את הצום, יש לו כל מיני רעיונות לרב נחמן. אבל כאן בתורה הזאת הוא מציע את הצום. שהצום באיזשהו מקום יוצר איזה תחיית המתים. ותחיית המתים זה לא איזה רק תחיית המתים המסורתית, שעליה דיבר הרמב״ם בקרי אמונה, אלא תחיית המתים במובן הזה שהוא, יש זמנים מתים, זמנים נפולים, ובאמצעות הצום אתה יוצר חיות חדשה, אתה כאילו, אתה לא חי קדימה, אתה חי אחורה. אתה הולך אחורה, אתה עכשיו מתחיל לחיות את יצר הנחמה, התנועה הזו קדימה ואחורה, היא תנועה מאוד אופיינית לו, ובקבצן העיוור זה מאוד בולט, ושם יצאו כולם מן המגדל, ואז כל אחד אומר מה הוא זוכר. והעיוור אומר, אני זוכר עוד, אחד זוכר את הנר דולק, והוא אמר, אני זוכר עוד קודם היות. כלומר, באיזשהו מקום, התנועה של רב נחמן אחורה, היא תנועה מאוד מוכרת אצלו, וגם כאן זה באיזשהו מוצר, אותו סוג של רוח, אותו סוג של תנועה, שבאיזשהו נה כאן אחורה, ביום כיפור אתה נה אחורה. אתה הולך אל העברה, אתה הולך אל העבר, שזה בעצם המקום שבמין אותו יונק, אתה מחיה את העבר שלך. אתה לא מחיה עכשיו את ההווה ואת העתיד שלך, אתה מחיה את העבר שלך. זאת הנקודה ש...
אני מרגיש שיש משהו אינפנטילי בתמונה שרב נחמן מצייר, בשונה ממה שאתה אומר. זאת אומרת, האדם פה שעוד בין הוא עושה, בין הוא עושה טוב, בין אם הוא עושה רע, הוא יונק, כאילו הוא יונק והוא מקבל, בין אם זה יהיה, גם אם זה יהיה דם חיותו של היום, כאילו בסוף הוא יקבל את שלו. בין, כאילו, לא, בלי קשר ליום, אם היום יחיה או לא יחיה, כלומר. אני יכול במידה מסוימת לגמול טובה ליום בזה שאני עושה מעשים טובים. כאילו, אני יכול לחיות את היום, אבל החיות הזאת היא לא משהו ש... כאילו, זה לא נוגע לי. הוא לא מדבר, כאילו, על, לא יודע, על איכות היניקה או משהו כזה. כאילו, היניקה קיימת, היא מתרחשת. היא לא, אין איזה חלוקות בין יום טוב ליום רע בהקשר הזה.
לגבי עצמו של יום זה נכון, לגבי המעשים הטובים זה לא נכון. עצמו של יום זה נכון, יש התחדשו כל אחד חש אותו שבא יום חדש לעולם. ואפילו הבוקר ככה, שיצאים בדמדומים האלה של החושך לאור, מאוד מאוד חווים את זה. זה פשוט בא מיום חדש, ואתה מתחיל להתפלל, והתפילה באמת הופכת, המילים של התפילה מתמזגות עם ההגשה של היום החדש. זה חוויה מאוד חזקה. הוותיקים במקורו, כבר, באמת אני חושב, זה עניינו, התפילה מתחברת כאן להתחתפות של היום, משהו כזה. זה לגבי היום, אבל מה שנוגע למעשים זה כבר לא בדיוק ככה. מה שנוגע למעשים, אם אדם באמת חי, יש לו השראה, הוא לומד תורה, הוא עושה מעשה כזה או אחר, הוא נמצא בתוך איזושהי תסיסה פנימית, בתוך איזושהי אינטנסיביות, אז זה ממש חש, הוא משאב שהוא יולק מנו חיות. העולם הרוחני הוא מאגר אנרגיה, הוא יולק מנו חיות.
אני מרגיש שכאילו המילים שלו יותר הולכות למטאפורה של לחלות את הזמן. לחלות את הזמן, את הזמן כמשהו אחר, לא את הזמן שלי, את הזמן, מחלה את הזמן. אני הורג אותו, אני מונע מהזמן להתרחש, כן? כאילו, אולי יבוא שלב שבו כבר לא, כן, לא יהיה זמן.
עוד יפה מה שאתה אומר, אתה אומר, אתה רוצה לומר שיש כאן איזושהי אמירה שבאופן טבעי, אפילו אינפנטילי, אתה אומר, זה מה שקורה. אבל לא רוצה להציע איזה מין מצב שבו כאילו משהו נעצר כאן. משהו כזה טוב, אז בואו נראה שאתה המשך, כי זה היה כמו שאומרים הרמה להנחתה, כי עיקר העניין זה עצום, שהוא רוצה לדבר עליו בפסקה הבאה. יש להבינו בגשמיות. נו, גלעד, תחבל אותנו בקריאה.
כי כשמתענה נמצא אין לו חיות וכוח מזה היום, מאחר שאינו אוכל ושוטה בו, ואף על פי כן עובד את השם. נמצא שעובד השם בכוח שיש לו מאתמול, כי בלא זה מאין לו כוח, נמצא שעובד היום בכוח של אתמול. על כן הוא הביא חיות באותו היום של אתמול. ואחר כך, כשמתענה עוד, ואז אין לו מספיק כוח של אתמול, כי כבר נחלש הגוף, ואז צריך להשתמש בכוח של הימים הקודמים להפריע עוד, נמצא שמביא בכל פעם חיות והרה לימים הראשונים שנפלו ומתו. עד שאפשר להתענות כל כך שיצטרך להשתמש בכוח של הימים שינק משדי אימו, ואזי מחיה ומאיר כל הימים.
לפני הסוגריים, בוא נראה מה אתה מבין בזה. כאן בעצם, כאן מגיע כבר על רקע המילה אינפנטילי, כאן מגיע השלב הבוגר דווקא, שבו אדם עושה את המעמד שלו לנהוג חיות מהיום שעברו. מה המובן של הדבר הזה? יש לכם אולי הסבר? הייתם לא תחכים אותנו, מה אמרת אז? לאן משכת את זה? איך אתה רואה את התנועה הזאת?
זה הימים שעברו.
והנה, זה הזמן השאלת אחרת אותו. אני ממרוג עליך, יש לה לצום, זה בעיה. זה הלך אל קפקה, לומנות הצום, באיזושהי צורה. יש לכם פה איזה ממשות בדיבור הזה.
הוא מנסה למצוא בעצמו נקודה טובה, כאילו.
מה?
מנסה למצוא בעצמו נקודה טובה בהם. זאת אומרת, הוא נזכר בהם שהיו פעם, אז שם היה לו דברים שיכולים להיות היום זה. בגלל זה הוא מצאים.
אני לא יודע אם זה המילה טובה, כי הנקודה, הוא פשוט חוזר אחורה.
הוא מחפש חיות שם.
הוא חוזר אחורה, חוזר לימים הראשונים שלו. כאילו, הביוגרפיה שלו הולכת אחורה. הוא יונק, הוא הולך, כאן הוא עצר ביניקה, בקפצון העבר, הוא הולך עוד אחורה. הוא הולך שם לעוד קודם היות. יש איזה תנועה אחורה. זה בעצם מה שאני רואה כאן.
על השורש, ב...
כן, הוא יונק מהמקום הראשוני. זה נורא מלהיב, זה תנועה נורא מלהיבה, כן.
אני מרגיש שהוא ממש, טוב, אני קורא את זה באותה צורה. הוא ממש מחלה את כל הימים. זאת אומרת, היום שאני נמצא בו עכשיו, אני לא משתמש, כאילו, אני לא משתמש בו, במידה מסוימת זה שאני צם בו, גורם לזה שמראש אני מחלה אותו, אז אני צריך לחזור ללקוחות שלי מהיום הקודם, וככה עלה עד שאני מגיע בסוף, כאילו, עד שאני עובר על כל ההיסטוריה שלי, עד שאני מגיע לאיזשהו משהו מיתי, כן, המיתולוגיה, שדי אימו, שזה, פתאום זה משפיע אור וממלא את כל הימים שקיליתי, ממלא אותה מחדש. אני לא בדיוק מבין מה זה עושה, אבל כאילו, במידה מסוימת, אני הורג את כל הימים כדי להחיות אותם. כאילו, כדי, אני מחלה את כל הימים כדי לחזור אחור.
אני משתמע, כי אתה אומר שאני מחלה אותם. אני חש אצלו תנועה הפוכה, שאני באיזשהו מקום אני משחזר ומרענן, ומעורר לי זכרות באנרגיות שכבר נעלמו. כלומר, אנרגיות האלה של הינקות, של התינוק, זה אנרגיות אדירות ש... כל אחד, שנראיתי הנכדים שלי, מה שממש מקנה בהם, שהם עוד איזה אנרגיות כאלה שהכל... זה אנרגיה אחרת לגמרי, ואם אנחנו חושב שאפשר לשחזר אותה. באיזשהו מקום אנחנו כבר כאנשים מבוגרים, כבר ויתרנו. ויתרנו, אנחנו אוכלים את הרוג עליך, וזהו, אנחנו לא...
אפשר לי בראש כל העניין שאתה מתאר את התיאורים האלה, שפעם שמעתי מהרב בזנסון, שהוא אומר שהקליפה הכי קשה של עצבות זה נוסטלגיה. וזה כאילו קצת עומד בסתירה, האם אין פה נוסטלגיה?
אני לא ראיתי קטע נוסטלגי, בכלל לא נוסטלגי. כי קטע של חיות של העובד. הנוסטלגיה, כפי שנהג הרב שגר להסביר, זה לא לקחת את עצמך אל העבר, אלא לקחת את העבר אל ההווה. הנוסטלגיה לוקחת את ההווה אל העבר, והחיות לוקחת את העבר אל ההווה. התנועה כאן שאני רואה היא בדיוק הפוכה מנוסטלגיה. היא לוקחת את הילקות, היא ביותר שפוע ליום כיפור. עכשיו, אני עומד כאן עכשיו, חי וקיים ביום כיפור, ואני לא אוכל, כמו שאני לא אוכל, הגוף נחלש, ואז אני מצליח עם לא חיות מהעבר. ואז לאט לאט אני מגיע עד תפילת נעילה, ותפילת נעילה
כבר. מה הוא אומר? כאילו, נוסטלגיה אני מבין, שאדם נגיד חושב, הוא אומר, אני זוכר איך שהייתי ילד, נהניתי...
זה נוסטלגיה.
לשחק, היה לי המון חיות, וכשהוא אומר את זה, אז יש לו חיות דמיונית, כי זה לא חיות אמיתית.
לא לזה אני מתכוון. אני באמת לא מתכוון לזה, אני מתכוון שאני מזהב לעצמי את התינוק הזה. זה מה שראיתי על החדים שלי. אני רואה את התינוק הזה אצלי, שכמה שהתרחקתי מזה. לא שאני רואה אותו ומתגעגע להיות גם כזה עוד פעם. זה בכלל לא מדבר אליי, למען האמת, בכלל לא מושך אותי. אבל מה שאני הולך לחווה כאן זה סוג של איזה רענון, אני הולך לומר שעשו להיות זקן. אז הוא, מה זה עשו להיות זקן? הוא אמר ועשה, הוא נפטר בגיל 38. אז הוא עבר לעשייתם. עכשיו, אני חושב שאני הולך למושך אותנו לכיוון הפוך. זה מאוד מעורר לראות ילד קטן ו... יש את הסיפור של הרב עמיטל. הוא סיפר אותו כמשה בימי ירושלים פעם. וזה גם בהספד של אחר אותו הזכירו את זה. הסיפור על המג'נון. הוא הרי כפליט שואה הגיע לארץ, הגיע לירושלים. היה ברחובות, הגיע לירושלים. וליד מחנה שנבר, יש שם איזה מגרש משחקים. היו שם ילדים ערבים ששיחקו שם, אני לא יודע, או ערבים ויהודים, לא יודע מה, יש שם ילדים ששיחקו כדורגל. וכל יום היה מגיע להסתכל עליהם, ואמר, ילדים וילדות משחקים ברחובות. אחרי השואה, זה הגאולה. ילדים משחקים במגרש. כל יום היה מגיע לשם, היו שם כמה ערבים, היו צועקים שם, המג'נון הגיע עוד פעם. ממש הוא היה ככה שבוי בחלומות שלו, אז המג'נון הגיע עוד פעם. עכשיו, הסיפור הזה נורא נוגע ללב, בגלל שזה לא איזה מין נסטלגיה, אני זכר בילד שלו שעבד שם בשואה. הוא פשוט ראה את הזכריה, שהוא... זה הנבואה הכי גדולה, שבאיזשהו מקום משהו מהילדות הזאת הוא יצוף ויתעורר מחדש. ואנחנו נורא רוצים לבוגרים, ומאוד מלומדים, ומאוד רפלקטיביים, ומאוד לא תמימים, וכו' וכו'. זאת תנועה שאדם רוצה להיות מבוגר, אולי קודם בזמנו אפילו. רב נחמן רצה להישאר ילד, הוא היה רצה להשתובב ורצה להשתולל ולא הסכים לעטות על עצמו את מסכת המבוגר האחראי. אני חושב שזה אחת הסיבות שרב נחמן כל כך אטרקטיבי היום. כולנו מחפשים את הילדות העבודה. ובאיזשהו מקום הוא מזכיר כאן, אם אתה נראה לכם מה שהמאמין שהעלה כאן, אבל אני בכיוון הפוך. לא הולך כאן לנוסטלגיה של הילדות, שזה לא שזקנים. לא שזקנים, בית אבות עושים תנועה כזאת, נזכרים ומספרים סיפורנו בנו. אבל רב נחמן הלך בדיוק הפוך, הוא הלך כאן לבית הילדים של הקיבוץ, ורצה מההתחלה יש לו מקום לשחזר משם את הילדות העבודה. זה, אגב, זה נורא מעורר, באמת, אם הלכנו למקום הזה שאתה מתאר על השפה הזאת. תמיד, גלעד, אני לכן לא רואה את זה כאן כהרג הימים, אני חושב שהוא באמת רוצה לחזור לראשית הימים.
כן, אבל אני מרגיש שכדי להגיע לראשית הימים, כן, תחיית המתים של הימים, הם צריכים למות קודם כדי לחיות.
הוא כותב שבאמת הוא. עבר יום ואתה השלחת את
זה. הוא כותב שהם נחלשים, ואז כל פעם הוא חוזר ליום של אתמול. אז אני שואל, מה מזין את התנועה הזאת? אני מרגיש שכאילו עוברים יום ליום, והרעב של התענית פשוט כל הזמן, הוא יונק את כל מה שנשאר מהיום הקודם, ואז חוזרים עוד ועוד עד שמגיעים לאיזה נקודת ראשית. וכשמגיעים לנקודת ראשית, אז כאילו יש שם איזה, אני לא יודע, אני יכול לתת לזה דרוש, אבל כאילו...
מה אתה מציע?
מנה מסוימת, ההגעה לשדה אמו, יש שם איזה, כאילו, היניקה היא כבר לא מהזמן, היא יניקה ממשהו אחר. ואז זה מאפשר במנה מסוימת לזמן לחזור ולחיות, כי הוא כבר לא תלוי ביניקה שלו. אבל לא יודע, זה אני מרגיש שזה כבר לא כתוב פה, אני לא יודע.
טוב, יש כאן איזה פער בינינו בהרגשה הכי בסיסית כאן, בפער שאני מבין אותו. אני עדיין... ניקח דוגמה, יש שם, אפשר ליד קיסטל, יש יורצייט של המגיד. מה זה יורצייט? מה קורה ביורצייט? כאילו יורצייט זה מה, נוסטלגיה שלפני 250 וכמה שנים המגיד נפטר, אתה עושה איזשהו לחיים על מה שהם, לחיים ולא למוות, עושים לחיים ובעצם למוות. אתה הולך בעצם אל החזר למוות שלו. אבל התנועה הפוכה שברוח ברוח הדברים האלה, שהיורצה ואיזשהו מקום מעלים את זכרו, לא נזכרים בנפטר, אלא נחיים אותו. לא דיבורה ותורותיו, הוא פשוט הוא נוכח כאן. אתה מביא כאן את זה, אתה לא מדבר עם רב נחמן. מה שאנחנו עושים השם, אנחנו לא מדברים עם רב נחמן, מדברים עם רב נחמן. אנחנו מתלבשים בלבושי רב נחמן, שכבר למעלה מ-200 שנה אינו בין החיים. ואנחנו בכל זאת וככה, ועל זה הדרך. כל דיבור שמדברים מהקדמונים או מי שהיה, אנחנו יוצרים פה איזו החייאה של העבר. אני חושב שזאת הנקודה של לימוד תורה בכלל, אני גמרא, אני תנאים, אני אמוראים, והתנועה הזאת היא בעצם תנועה שיש בחיי הדיבורים של הקדמונים שהם קמים ומתחיים. בהקשר הספציפי של הצום, אני מבין אותו אחרת. החדשות של הגוף היא בעצם מקום מאלצת אותו לנהוג שהוא מן העבר שכבר שכח ממנו. בוא נאמר פשוט, יום כיפור, בפרט יום כיפור שהוא כאוב, או יש את אדם חי באיזשהו טראומה, ודברים שהוא יחביא בחצר האחורית של יוג, שמקנן בדמותו, אז יום כיפור הוא נזכרי. מה זאת הזכרות? בשום קום, אם אדם לא מתחמק, ובאמת ניצב באמת מול עצמו, באופן ממשי, ומשיע את כל הקליפות שחוסמות אותו, כמה שמצליח, וניצב מול עצמו, מול הביוגרפיה, שהוא יודע שכל רגע נתון בעולם כזה, זה הסיכוי. מה שנעשה עכשיו זה מה שיש לנו, לדלג, לוותר, לא יהיה לנו. הרטט הזה, שהוא רטט מוכר של יום כיפור, הוא באמת מתכתב מאוד עם העבר. עכשיו, מה שאנחנו נאמר ככה, שאם אתה לא תצום, אז לא יעזור שום דבר, אנחנו הולכים לאכול. ואז כל התנועה הזאת שלא תתאפשר, אלא בדמיון מופשט. הצום באופן מאוד גופני, זה באמת ייחוד גוף הנשמה מה שקורה כאן. הצום באופן מאוד גופני מאלץ אותך, אז לא להישאר ברובד מאוד מופשט. כשאתה מסתכל באופן מופשט על מה היה, ונסה ליצור כל מיני תנועות פנימיות באמצעות הדמיון, או דמיון מודרך, או שאתה צריך. כאן אתה פשוט לא אוכל. והחשות של הגוף היא באיזשהו מקום, איזשהו ששחזור. ככה יתופס רב נחמן. אתה מתחיל לשחזר, כל רגע שאתה לא אוכל, אתה מציף, אתה יכול להתווכח אם זה נכון, אם זה קורה, אם הוא צודק בתנועה הזאת, אבל זה מה שהוא בעצם רוצה לומר כאן. כל רגע שאתה לא אוכל, כל תקופה ביום, כל אזור של היום, בפרט שמגיעים לסוף, לסוף ולתפילת נעילה, אם אנחנו באמת מרוכזים בייחוד הגוף הנשמה בנקודות הללו, זה מאפשר, זה נותן לנו פתחים לשחזר באופן מאוד ממשי, מאוד קונקרטי, לא לברוח על הדמיון, דמיון המודרך, אלא ממש באופן קונקרטי, החדשות במהירות, איך טוב, בתפילה זקה, במהירות חלבי ודמי, וכו' וכו'. שבאתי שבאתי זה כאן. הנה כאן. במהירות חבינו ודמינו על ידי התענית, יחופה כל מה שחצנו ושאבינו ושפשרנו לפניך, ואין עכשיו לפניך, תענית כאילו הקמנו גופנו לרבי המסביח, כבי פניך, נערך נכח כעולה, כלומר, אז אם אנחנו לוקח את זה למשהו מאוד ממשי, זה לא תפילה מופשטת שאתה אומר שתקבל קהילה לקורבן או משהו כזה באופן מאוד אבסטרקטי. מבחינתו שלנו אנחנו איזשהו של קורבן, אתה לא אוכל, אתה עכשיו מקריב את הגוף שלך. עכשיו, אם אנחנו חווים את זה ככה, את הצום, אני לא יודע, אני חושב שקפקא באומנות התענית שלו, הוא כן נגע בעיון אינטואיציה מאוד קרובה לאינטואיציה הזו של רבי נחמן, שיש כאן משהו שהוא, עכשיו הוא לקח את זה לכיוונים פרודיים כאלה של החברה, שאיך שרואים אותך, והוא הופך לעצמו בגן חיות, שכולם מסתכלים, אז זה כבר קפקא. במובן של נחמן, אני חושב שכאן הוא באמת מציע איזה מין תיקון שהוא מאוד מאוד ממשי, הוא מאוד בחיי, ופתאום אתה מתכתב, אני מתכתב עם מי שאני, עם הביוגרפיה שלי, עם כל מיני דברים שיראו בעבר, ואולי גם מה שיראה בעתיד, הוא לא אומר את זה כאן, אבל גם באותה מידה גם אדם יכול גם לחיות את מה שיקרה מחר, לא רק מה שהיה אתמול. אבל באיזשהו מקום אדם יכול בנקודת זמן של ההווה, ליצור פה איזה התכתבות לכל מיני כיוונים. ואז באמת, בואו נדבר על זה רגע, על הצום. האם באמת הצום יכול לעורר תנועות כאלה? אני מודה על האמת, אני לא חווה את זה ככה. אני חווה את הצום, צום, יום כיפור, יהודי צום, מה לעשות, יום כיפור זה הצום. וכשמגיע נעילה לסוף היום, בדרך כלל זה הכי קל לי בסוף היום. הבעיה היא בעיקר בליל יום כיפור, אז המעבר הזה מאכילה לצום. מהבוקר כבר זה לא, ברוך השם, אני לא... לא מוטרד מהצום, זה לא, זה גם יוצר את התחושה של טיהור. אני יכול להגיד לך דבר כי שליח ציבור.
אבל גם מתייחסת במקומות אחרים לצום כמדרגה נמוכה יותר, לא? יש לו דיבור על זה שסיגופים, מתעניות, הם סימן לחוסר אמונה.
לא, אתה צריך להגיד, לא זוכר כרגע.
יש לו, אומר, מי בז ליום קטנות, מי... גרם צדיקים שהתלדו את שולחנם שבתית לבוא קטנות אמונה שהייתה בהם, אז הוא אומר, מפני מה העולם צריך לתעניות וסיגופים, הרי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותה, ואדם יכול לעבוד את השם בכל דבר, אלא שקטנות אמונה, שאם יש באדם אמונה, הוא יכול לעבוד את השם בדרכים חיוביות, ולעבוד את השם בעבודה קשה, זה רק בגלל, הוא דורש את קוצר רוח בעבודה קשה, ש... כשיש באדם קטנות אמונה, אז הוא צריך לעבוד את השם דרך תעניות. וזה מאוד, כאילו, זה יותר, מאוד מתחבר לי ברבי נחמן, שהוא בהרבה מקומות, כאילו, לא... כאילו, התענית היא צעד של עמתת, שאדם
ממיד... אבל למה זה סותר את זה? כבר, אדם צריך, בגלל קטנות אמונות צריך לצום. ולמעט חיבור בדבר. והדבר הזה עצמו הוא יותר פרדוקסלי. במקום שהגוף, במקום שהצום ימית אותו, הוא רק מחיה אותו.
כן, זה אני רק... אני לא
מבין
איך עושים את זה, אני לא...
זה גם תחושה של... זה לא לגמרי מיסטי. יש אדם בצום, יש לו מוגד של חבר'ה, אנשים שעשו...
אבל איך זה מחייב?
כל ההבדלות של הימין...
אני יכול להגיד
שבילו... שביתות רעב. שביתות רעב. ואנשים אמרו אחרי... סליחה שכתב שלך, היה שביתות רעב. ואנשים דיברו אחרי... רק שתו. באמת, אני לא עשיתי את זה אף פעם, אני גם לא בנוי להפתקאות כאלה. אבל יש כאלה שהם שובטים סדרתיים כאלה.
סדנאות התנקות כזאת, שרק שותים במשך שבוע, עשרה ימים, משהו כזה.
נכון.
רק שותים.
זה היה יותר קיצוני, שבתי היה המון ימים, זה היה 30-40 יום שאנשים לא אכלו, כמובן עם רופא צמוד וכל השאר, כל התקשורת כבר מכירה למי באים ומדברים, כי יש כאלה מומחים לצמות. עכשיו, הם תיארו שהמון סחלשים שהיו להם ביניהם באוהל השופטים, וככל שהצום מתגבר, היה ממש איזה מין מוארות כזאת, תיארו את זה ממש כמוארות, משהו שהוא דקה.
אז זה נובע הרבה פעמים מהסתירה שבין הגוף לנפש, אבל זה בסתירה ביניהם. ופה אנחנו לא רוצים לתאר את הסתירה בין הגוף לנפש, אלא להפך.
אולי זה פשוט בגלל שהם היו בסוג של אייק הזה, כי היה חסר להם אוכל, כי היה חסר להם כאילו...
יכול להיות, אני לא יודע, השורה התחתונה שאיפה זה איזה בהירות, איזה מוארות, איזה ראייה. ואני חושב שזה באמת... אני לא יודע, אני חושב שזה מבקש קצת סיוע, קצת לדבר על זה עוד כמה משפטים. כי יש פה משהו שהוא נכון, הוא נכון באמת, אני חושב. מצד אחד יוצא, הוא מחליש, הוא מעצבן, הוא יוצא איזה סוג של כעס על הגוף, שכבר יאללה קדימה, נאכל משהו. אבל מצד שני, אני חושב שכשעושים את זה באותו הקשר של רב נחמן אומר, אני אגיד יותר ממה שמעתי קודם בקשר אקולוגי. אני חושב שבאמת העולם, התיקון של העולם עכשיו זה להיכנס להיות קצת בצום. וחברת השפע, שכל כך מגבירה את הצריכה, ואת האכילה, ואת הנגיסה, ואת הבולמוס, וכל השאר, היא באמת, היא הורסת רק את, היא הורסת את העולם כולו. נגיד, אני יודע שדיברו את זה בכל התקשורת, שהיה, ב-2009 היה, או 2008, היה משבר בארצות הברית, משבר הבנקים, ששם הייתה התמוטטות ממש קטסטרופלית, שאגב היום טוענים שהיום זה אוטוטו תקרה עוד פעם. ואז המנתחים ביניהם דיברו שזה בעצם לא הפתיע. זאת אומרת שהחמדנות של, של העולם הקפיטליסטי שם, וכל המנהלים שגרפו מסקורות עתק כדוגמה, וכל החברה, הייתה חברה מטורפת לצריכה ולחמדנות פיננסית, זה פשוט נגמר, אין חיה כזה, זה לא עובד ככה. אדם חי בבועה שלו, חושב שהוא יכול לאכול בלי סוף. זה פשוט לא עובד ככה, אנחנו באיזשהו מקום, העולם הוא הוליסטי, העולם הוא כללי, אם אתה נוגס מדי פה, אתה מרעיב שם. זה שבפיליפינים או בסין,
אנשים חיים
בדולר לשבוע.
צורת חיים פשוט בלי אחריות, בלי לחשוב על מה
קורה. כן, זאת הנקודה בדיוק, חוסר האחריות, האטימות, חוסר הסולידריות. זה רק, זה בא לביטוי מאוד אכזרי כשהעסק נופל, כלומר כשהבנקים נופלים, אתה נשאר בלי כלום. אפילו תסבולת מיידוף שהייתה קצת אחרי זה, ב-2009, שהוא הפיל שם 65 מיליארד דולר, זה פשוט קשה להאמין. יש בנקים שנפלו בגללו, ששמו בו את הכסף בתור איזה בנק על כזה, ונפלו בגללו. זה חלק מאותה תסבולת של חברה חולה, שכל מה שיש בה זה באמת האכילה האינסופית, אין בה שום כרטוב של צור. וזה רב נחמן אומר את זה כאן, הוא התרים את התקופה, הוא דיבר הרבה על ה... נזקים שהוא לא דיבר כאן בתורה הזאת, הוא מדבר על משהו יותר של האיש הפרטי, אלא על כמין משהו מוסרי כזה של ההקשר של התענית, במיוחד תענית יום כיפור, שבה בהמשך הזה זה מחזיר אותנו אל השדה היהודי המאוד צר. אבל אם לוקחים את הדבר הזה טיפה יותר לרוחב, זה פוגש אותנו בשאלה קריטית של קיום העולם ממש. אני לא חושב שירוקים מטיפים לצום, אבל אני חושב שבהחלט צום זה לא רק לא לאכול. צום זה בשביל הכל לרסן, כיבוש היצר. זה הצום, כיבוש היצר. אתה רוצה עכשיו לקחת איזה הר ולחתוך אותו ולבנות עוד כמה גשרים וכמה כבישים, אז אני אגיד לך, תפסיק עם זה. תן לטבע קצת לחיות, תן לטבע, והרי אף אחד לא יודע למדוד מה הנזקים האקולוגיים, שחלק יודעים, חלק לא מודעים כמה נזקים כל ההשתלטות של האדם על הטבע, על הים למשל. שוב, אם נגוש למקום האקולוגי, יש היום אלטרנטיביסטים שמדברים על החקלאות הימית. סתם ברמה של אכילת דגים, שבאמת האיכות, שגם החקלאות הימית זה שיוצא משחטות, שמונעים את התנועה החופשית של הדגים, שהנזק הבריאותי הוא עצום. יש אלטרנטיביסטים שנותנים רשימה, אני פשוט קיבלתי את זה בית הרשימה הזה, יודע שאולי אני מדבר, שרק שדגים שדגי ים ממש הם שייכים לטבע הפתוח, כל הניסיון ליצור יותר כמות ויותר רווח, יותר כסף. כתוצאה מכל מיני התערבויות כאלה, אפילו במצולות הים, שלא לדבר על כל מיני קידוחים של פגיעה בנפט יש תורים שהוצאת הנפט מהאדמה היא נזק בלתי הפיך לאדמה. שהנפט הוא בעצם איזשהו כמו חומר ש... אני מדבר ממש כמי שמציר על עצמו שהוא בקושי בגרוש. אני אקולוג בגרוש ואפילו פחות מהגרוש. כשבגרוש עוד היה חור. אז אני לא אומר דברים אחראים. אבל הדברים הם ברורים לי. שכל הניצול הפיזי, היניקה, האכזרית של משאבי האוצרות הטבע, יש איזה מחיר, לא, זה לא הפיך. יבוא מישהו יגיד, אבל מה, למה נברא לשרתני? כל העולם כולו נבראה לשמשני וכולי וכולי. אז צריך להיות קו האמצע, איפה, מה מותר, מה אסור, לא הכל מותר, וגם לא הכל אסור. אז תמיד השאלה היא שאלת קו האמצע, ולכן השאלה, הדיון הזה כאן הוא דיון נורא קריטי, שבאמצעות, לי ברור באינטואיציה, שאם החברה, האנושות כולה, הירוקים יצליחו קצת, ויהיה יותר צום באנושות, יותר כיבוש היצר, יותר הסתכלות במה שיש, פחות ריצה אחרי מה שאין, ואחרי מה שאתה מייצר רצונות, מייצר צרכים, ו... אני חושב שזה, זה, זה, אני חושב הרבה שנים. דיברתי עם עצמי המון שנים, איזה שקרבי מייצרים קניונים ותביא שם מלא אנשים שם, איך זה יכול להיות? הרי הצרכים של האדם נתונים. אז כמה אתה יכול, אז אם יש, זה חוק שימור האנרגיה, כלומר, אם יש אנרגיה אחת שבאה לפרס את הצרכים, אתה מפזר אותה כל יום על עוד קניון חדש, אתה לוקח את אותה אנרגיה, אז כאילו צריך להיות שפה יהיו פחות אנשים, פה יהיו פחות אנשים ויש יותר בכל הקניונים. אני אגיד לך איזה עובד. התשובה היא שזה לא, חוק שימור האנרגיה לא עובד כאן. כי אתה לא מספק את הצרכים, אתה מייצר אותם. וכמו שהצרכים זה סוג של דמיון, זה דמיון נפסד כזה, דמיון מאוד, אתה יוצר דמיון. וזה מה שעובד, אתה הולך ליד חנות בקניון, אתה פתאום אומר, מה? שאני לא אקנה את זה, אני צריך את זה. אני משכנעים אותך שאתה ממש צריך את זה. עכשיו, כל התנועה הזאת היא תנועה של האדם המודרני, שמרוב להיטות, לבלוע ולסבוע בלי גבול. לא לסבוע, לבלוע בלי גבול. אז מייצרים צרכים, ולאט לאט מרוקנים גם את האנרגיה של האדם, שיהיה יותר שמן. באמריקה זה אחת הבעיות הקשות, שיש בחוק שם כללים של הזנה בבתי הספר, כדי שיביאו להם כך שמנים. אבל יש ממש מאבק בפיזיות הגואה, הבלתי נסבלת הזאת, והיא הכל אותו עניין. המתבקש כזה באמת איכשהו להביא כאן משהו יהודי לעולם, במובן האקולוגי. מה המשהו היהודי? כיבוש היצר, הריסון, האיפוק, הרחימה ישנים והטובים שכולנו גדלנו עליהם, כולנו יונקים אותם. לא להסתפק רק במובן האישי, אלא גם לפתח את זה במובן יותר אוניברסלי, יותר רחב. שהצום... במובן הזה הוא ערך שבאמת יכול לשחזר. אולי נזכר את זה משהו בזה שהטבע שהוא כך ישחית דרכו, לא הטבע ישחית דרכו, אלא האדם ישחית את הטבע, יכול להיות שאני באמת מאמין שככל שיהיה, אם תהיה תנועה הפוכה, אז יוכל לחיות מאגרים רדומים של אנרגיה שהלכו לאיבוד, שהם יכולים, לא, אולי זה ישמע לכם מיסטי. אני מדבר על זה כמשהו ממש לא מיסטי. יש איזה אמון שיש בידי האדם, בבחירה החופשית שלו, האדם במובן הרחב של אדם, ליצור שינוי מאוד, מאוד עמוק. אני שאחרי, דיברתי כל כך הרבה, אני חיות איזה, חלק מהחיות זה של הדיבור זה ישתוק, גם כסוג של צום. כמו שעץ, אתה רוצה לדבר, תשתוק קצת, תרגן משהו. אני חיית כל הדיבורים שהיו. משהו מהמכוונים, לא 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 סתם, זה פוגש אתכם וזה נשמע לכם ככה הזוי כזה, מרוחק. מישהו, סתם, אני מסקרן אותי. גילה, אתה קודם דיברת דברים אחרים, מה אתה רואה? אתה רואה כמשהו בדיבור הזה או שזה נראה מרוחק, לא כך שייך?
האמת שאני לא בדיוק מצליח. אני לא מצליח להבין את זה, וזה אולי גם זו הסיבה שזה נשאר מרוחק, כאילו, לא יודע, זה כרוך אחד בשני. לא בדיוק מצליח להבין את התנועה.
כן, זה נראה משהו שהוא מעבר ל... הצום במובן של שאדם חוסם דברים מסוימים כדי... כאילו מאפק, איפוק במובן הזה, כמו שאתה אומר, של לא לעצור את התאווה, זה כאילו מקום שאדם ממעט את עצמו בסופו של דבר. אבל פה רבי נחמן מתאר איזו התרחשות שכאילו, כן, האוכל של אתמול הוא משמעותי, זה לא שגם אתמול היית צריך לצום, אלא שלהפך, הצום של היום מחיה את האוכל של אתמול באיזשהו אופן. ו- זה השאלה...
לא את האוכל, מחיית אתמול.
כן, אבל את האתמול, את הימים שבהם, כן, שבהם לא צמתי. כלומר, הצום, רבי נחמן תופס אותו לא, ההפרדה בין, בדרך כלל אומרים שהצום של הגוף הוא נותן מקום לנפש, אבל רבי נחמן מדבר גם על הצום של הנפש. הוא מחבר בין הדברים, מדבר על צום של הרצון אפילו.
נכון.
ואז ממילא מתחיים משהו מהאתמול. אז זה שאלה, אני לא, לא מבין איך זה עובד, כאילו מה, למה אם היום אני לא נותן מקום לרצונות שלי, אז דווקא רצון של אתמול פתאום יקבל משמעות, איך זה עובד.
לי יש שיטה אחרת קצת, אני בצום לא כך, לא יעתי למדרגה הזו של רבי נחמן, אני כותב יומן, אני מסתכל בו מדי פעם, כבר כמה שנים, וזה סוג של תחיית הזמן. פתאום יכול לראות, פתאום אני ככה מעל אלו, השם טיק טק, ופתאום צפים, כלומר, עבר, זה עוד שיטה לשמר, יש אדם חווה ביום הרבה רגשות, ופשוט זה נעלם, פשוט זה פשוט נעלם.
במובן מסוים, היומן דווקא יש בו, אני מרגיש כאילו, כמו שאני אומר, יש בו דווקא יניקה, זאת אומרת, אין בו עצום. כאילו, כדי לכתוב יומן, אתה צריך לאסוף את הכל, וצריך... לשים את זה על משהו, אין כאילו, אין איזה תנועה של, של הרפאיה או של, של שליחה, כן, של משהו שהוא כאילו איזה, איזה התרחקות.
לא, אני מסכים, לא אמרתי שזה, אני אמרתי שיש לי הצעה חילופית. לא אמרתי להסביר את הצום. אני אומר, זו תנועה שבהחלט משהו מתחיה בימים. שאדם יכול להתכתב, ואפילו בהיזכרות קלה. אדם שהוא פשוט רשם לעצמו, והוא, זה נורא מחיה. ונחיה גם את הזמן ההוא, ונזכרים, עולים צפים דברים. שוב, זה לא עצום, זה תנועה אחרת, אני אומר, אבל התנועה שהיא גם כן, אני יודע מה המטרה, זה די ברור לי מה המטרה כאן. יש כאן מטרה בדיבור הזה, של רבי נחמן. המטרה כאן באיזשהו מקום לפתח איזשהו ערוץ של הליכה אחורה, של תיקון העבר, של לא לתת לעבר להיות גרוטאה, איזה פגרים מתים, אלא לרתום את העבר להווה, לרתום אותו ליצור את ההיזכרות. המשגרת הבדל לדבר בדיבור שלא כל כך התחברתי אליו בראש השנה, בראש השנה, פעם אחר פעם כל שנה. על ה... לפתוח את האלבום של ה... ש... וזוג הגיעו לסרטון וצריך לפתוח את האלבום ויותר מזה שהביא את הסיפור של רב לוי יצחק מברדיצ'ב שבא אליו אישה בליל כל נדרי וצווחה בכל מר ליוצר נשמתה ושאל בקרה בעלי גירש אותי מן הבית. למה גירש אותך מן הבית? כי אמר לי שנעשיתי מכוערת. ומה יש לך להגיד לו? שהוא צודק. אז מה את רוצה? אז אומר, איך הוא לא זכר כמה הייתי יפה בחתונה? ואז כמו שקרא לי וחויב לספר לוי יצחק, ניגש לוי יצחק לארון, פתח את הארון ואמר, ריבונו של עולם, תראה כמה ישראל עכשיו לא משהו, אבל כמה היו יפים באמת במעמד הר סיני. סוף סיפור. והפשקה לקח את זה כדרכו, לאן שלקח. אני זוכר שפעם, היו ראשי שנים בהתחלה, כשהתחילה כמו שנה, לפני עידן אומן, אז תמיד אחרי השיחה היה לי הרגשה לא נוחה, כאילו, מה העניין? הנה, זוג עלה סרטון, נפתח את האלבומים, נראה את הלזות הוידאו. אז מה? מה אמור לקרות פה עכשיו בדיוק? כרגע זה הסרטון, אז מה עוזר לך האלבום? זה נוסטלגיה, זה כאילו הזמן לנוסטלגיה, אבל הרב שגר כבר הרב שגר לא לקח את זה לנוסטלגיה, לקח את זה למקום הפוך, ואל תשקע בזיכרונות חסרי משמעות, אלא תקח את זה, את היופי הזה, קח אותו עכשיו אליך. עכשיו, שאלה זאת היא כשאנחנו עושים את זה, נגיד שבטיפול בזוגיות, איך תעשה את זה? איך אתה יכול להביא את הרגעים היפים הללו של ההתחלה אל המקום התקוע של ההווה?
יש לי עוד סיפור שאולי יכול לתת לזה אור. בלוויה של הרב ישראלי, בהספדים, סיפר הבן שלו, שאת כל הסיפור, איך אבא שלו ברח מרוסיה והתגלגל בדרכים, הם היו שומעים בתשעה באב אחרי חצות היום. תשעה באב אחרי חצות היום לא לומדים תורה, הם יושבים על הרפסת בכפר רואה, כשהרב של כפר רואה, והם מספר להם. זה היה הזמן שאפשר לספר סיפורים של העבר, בגלל שזה...
אני הייתי בלב של רב ישראלי, שמעתי את הספד הזה, וזה ממש הרגיז אותי. לא בגלל העניין של התוכן. למה זה הרגיז אותי? שהכרתי את רב ישראלי אישית, והייתי סתובב בבית. ואמרו שיותר מזה, זה היה בחתנו, הספיר אותו, לא הבן שלו, הרב קוסובסקי. ושהיה רמבי יבני, אחרי אני מכיר אותו. בקצב אמר שעם ישראל לא סך שיחה בתלם ימיו, חוץ מתשעה באב אחרי שעת, ואמרתי לעצמי עד כאן. אז באמת אני מעיד על עצמי שלי כמה וכמה שיחה בתלם ימיו ישראל.
לא, זה
בולי לי
שאני משוחח את
זה. לא, זה מין ניסיון מצור איזה הספד, שעם הפנטזיה הישיבתית, אני נברק איזה, ממש עצבן אותי, כשראי זה לחם, בלי חם. היה רב שכבר היה, בולי, זה כבר היה שכבר היה. היה קצת קר. אבל זה לא נראה שהוא פעם, רגע, מי שמשנה שלי...
זה היה יקר כזה, לא היה לו אור, זה לא היה חומישי של...
היה, הוא אמר לי שיש אחד בשם חיה בבית אל, שגדל כבר, הוא אומר שהוא, עוד חיה לי, מה נשמע? ככה, פנה אל האנשים שהוא גידל אותם שם בכפר. זה נורא גלי בלז, וזו חברה שלנו. אז הוא היה בצלך אדם תקיף כזה, יש תיאוריה שאנשים נמוכים, נורא תקיפים. ואמרו את זה על בן גוריון, עליי עוד לא אמרו את זה, אבל על...
יכול להעיד ש...
הוא היה מאוד אדם מאוד נמוך, גם רב שפירא היה אדם כזה נמוך ומאוד כזה... אבל מצד שני, זה לא סותר גם איזה מין... כזה מין רגעים של שובבות ושל... כמו שהכרתי את האנשים האלה מקרא, או שלא יספר לי מה יעשה לך. אומרים, לא עושה שיחה בתלה מימיו. אוקיי, הבנתי. זה סתם... אבל מה שאתה אמרת...
יש בזה, לא משנה אם הוא שוחח לי, אם הוא שיחה בתלם.
התוכן עצמו אני כן לוקח אותו.
כלומר, יש פה משהו שהיכולת להיות בעינייך, דווקא בגלל שביום הזה אני לא אעשה את הדברים שחשובים לי, כאילו, לימוד תורה הוא היש, כאילו, ודווקא צום הרצון, זה שאני לא הולך לעשות, אני לא מתקדם, מאפשר לקחת את ההתרחשויות מהעבר, שיכול להיות שכשהם קרו, הם היו רק... התרחשויות קשות, ולתת דווקא חיות ומשמעות דרך זה שהן מסופרות עכשיו.
טוב, אתה ממש, זה רמל על חטא, אני צריך להגיד, שבזה אני אסגור את המכשיר, כשלא מה דברים כאלה נוראים במכשיר, אז רק...